הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM. חדר חזרות. מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית. עם אלעד אוזן.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו כאן בחדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית. כאן איתי אלעד אוזן באולפן. היום אתם תחוו איתי מלודיה ומלנכוליה רוסית. נשמע מבטיח, נכון? ומי אם לא האיש אנחנו נזמן אלינו אל האולפן ומאשר אם לא סרגי רחמנינוף, שאין כמעט רגע שהוא לא מתאים לי. והאיש הזה, כמו שאתם תראו, בעצם המכלול היצירה, איך זה שאתם רואים בעצם גאונות של מלחין, גם כשהוא בתחילת הדרך, גם כשהוא באופן כללי, כן, זה לא איזשהו עניין של מה שנקרא של מקצועיות וטכניות. אם כי, כמובן שזה אחד החלקים היותר חשובים. ועדיין, הייתי רוצה בעצם לתאר כאן את המלחין כמבצע גם, כי בניגוד להרבה מאוד מלחינים, רחמנינוף היה מבצע את יצירותיו לפסנתר, כן? כמובן הוא היה פסנתרן, לפני פסנתרן ומלחין, והוא ופרוקופייב, בוא נאמר בהיסטוריה של ההלחנה, הם מאוד בולטים בכך שאת היצירות שהם כתבו, בעצם כתבו לעצמם. הם כתבו לעצמם, ובהרבה מאוד ממקרים הם גם היו, הם גם ביצעו בבכורה את היצירות האלה, את החלק הפסנתרני. וכך גם ביצירה הראשונה שאנחנו נאזין לה היום, הרפסודיה. רפסודיה זה בעצם רפסודיה על נושאים מתוך הקפריסים של פגניני, הקפריסים המפורסמים לכינור. כאן אצל רחמנינוב זה לפסנתר ותזמורת, תזמורת רומנטית, יצירה מאוד מאוד אהובה עליי, שהיא בעצם יצירה בסגנון סינפוניה קונצ'רטנטה, מעין בעצם החלאה בין הז'אנר הסימפוני לז'אנר הקונצרטי או הקונצ'רטו, שגם התזמורת וגם הפסנתר מקבלים תפקידים סולניים, בולטים, וירטואוזיים. אז אנא נעימה.
Thank you. Thank you.
איזה יופי. הרפסודיה על נושא של פגניני. בעצם רחמנינוב כאן לוקח את הסגנון. בעצם רחמנינוב בעצמו היה מלחין שמאוד הושפע בתחילת הדרך מצ'ייקובסקי. וכמו שאתם רואים כאן, זו כבר יצירה מתקדמת, יצירה שבה בעצם המלחין הוא במה שנקרא ב-CO. רחמנינוב היה אז בערך בין, תנו לי לחשב, בערך בין 50 בתקופה הזאת. מלחין כבר עם שמוע עולמי הלך לפניו, וכאן בעצם הוא לוקח את הסגנון, לוקח גם את הסגנון הווירטואוזי בעצם של ניקולו פגניני, וביחד עם הסגנון הסימפוני שלו, יוצר בעצם איזשהו דיאלוג בין התרבות הרוסית לאיטלקית, וכאן כמובן, כן, הוא בעצמו, כמו שאנחנו אמרנו, הוא ניגן בעצמו את המוזיקה שהוא כתב, ולפעמים מבצעים לא ממש יכולים לעמוד בדרישות התובעניות של היצירות שהוא כתב, לכן לפעמים הוא גם עשה מה שנקרא טיפ-טיפה רדוקציה של היצירות. הסונטה השנייה בסי במול מינורי היא אולי הדוגמה המובהקת לכך, עד שהגיע עד שהגיע הורוביץ ולקח בעצם את היצירה הזו והחזיר לה את הברק שהיה לה. היצירה הבאה שאנחנו נשמע היא יצירה מוקדמת יותר, ועם זאת אפשר לומר המפורסמת, אולי המפורסמת ביותר שרחמנינוב הלחין אי פעם. הוא היה אז בבין 30 לערך, וזה הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בדומינור אופוס 18. אנחנו נשמע קודם כל את הפרק הראשון.
Thank you.
חדר חזרות, מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית, עם אלעד אוזן.
בעצם בשנת 1897 רחמנינוב מבצע, בעצם מבוצעת הסימפוניה הראשונה של רחמנינוב, אחד מההישגים הגדולים שלו כמלחין, ועדיין לא ממש התלהבו ממנה. איפשהו זה גם הביא אותו לפנות ולהתמקצע טוב יותר בכתיבה של קונצ'רטי. ובאמת, הקונצ'רטו הראשון שהוא כתב, בדרך כלל הוא מבוצע הרבה פחות, מדובר ביצירה של מלחין מאוד מאוד צעיר. השני הוא אולי מה שאנחנו מאזינים לו כעת, הוא בהחלט אחת היצירות היותר מבוצעות שהמלחין הזה כתב. הפרק הראשון, כמו שאתם, המפורסם עם התחלת עם ההתחלה של האקורדים והנקישה על הבאס שעולה ומתעצמת כמו צלילים של פעמוני גורל, מוטיב הגורל. גם כאן בעצם הכוח של רחמנינוב מההתחלה, מהאקספוזיציה הזו אל תוך מלודיה סלאבית נורא נורא כבדה ומלנכולית, כמו בהרבה מובנים, כמו מלחין עצמו. רחמנינוב היה כאמור אדם מאוד קודר, מלנכולי, ומה לעשות, זה משתקף גם במוזיקה שהוא כתב.
Thank you.